103 FM הפודקאסטים של 103 FM
103 FM הפלשבק הראשון שעלה לי גם כשהתחלתי להתעסק בזה זה נסיעה שלנו לחברים של המשפחה שלי. אנחנו נמצאים בעצם אני, אמא שלי, אבא שלי ושני אחים הגדולים שלי. ואנחנו מגיעים לכזה פגישה חברית, יום הולדת, חוגגים, שמחה, אבא שלי שותה. וכבר שם, כאילו, בזיכרון נצרב לי איזה מין קיבוץ. אני חושבת שזה משהו שמתחיל בכאב בטן כזה, כי יש איזה חיבור ישיר כזה, אוקיי, זה הולך לקרות משהו כשנצא מכאן.
את זוכרת בת כמה את?
לדעתי בסביבות 7, משהו כזה. הכל נחמד וכיף ומסכות דעת, ואז אנחנו יוצאים משם. וכשאנחנו יוצאים משם, אבא שלי מתנדנד, משהו כזה מצד לצד, ואנחנו נכנסים לרכב, ואני זוכרת את אמא שלי אומרת לו, אולי לא כדי שתינג, ואיזה מין כזה. ואבא שלי כמובן ממש מתנגד בתוקף, ואז ממש הכאב בטן מתגבר. אני נוסעת באוטו, עם אבא שלי שאני יודעת שאין לו שליטה על הנהיגה שלו, ופחד, פשוט פחד, זה מה שזוכר, ממש פחד בבטן, וכל הזמן איזושהי מחשבה שאומרת, כאילו, אולי משהו יקרה שזה, שמישהו יתפוס אותנו, אולי זה ייגמר, אולי משהו יעזור לנו, כזה.
המציאות שאליה נולדה אירנה מעיין הייתה שונה. כזו שאי אפשר לדבר עליה עם החברות. כזו שנדמה שאי אפשר באמת להימלט ממנה. מול עיניה ראתה איך אבא שלה נוהג באלימות, עד שיום אחד, במהירות שזכורה לה עד היום, עברה עם משפחתה למקלט של ויצו, והתחילה פרק חדש בחיים. על האח הגדול שנשאר מאחור, על השינוי שעברה עד שהפכה בעצמה לאימא ולמאמנת רגשית, וגם על האהבה לאבא שלה, שהיום יודעת, לא נעלמה לעולם. היי, אני מיכל פעילן ואתם על פרק חדש, הפודקאסט של ויצו ו-103 FM. בכל פרק אני אפגוש כאן מרואיין או מרואיינת שפתחו פרק חדש בחיים שלהם. הם עשו את זה עם העזרה של ויצו, תנועת נשים ציונית בינלאומית, בארגון החברתי הגדול והמקצועי בישראל, בתחומי החינוך, הרווחה וקידום מעמד האישה. אירנה מעיין היא האורחת שלנו.
עכשיו פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו ו-103 FM עם מיכל פעילן.
את יכולה לנסות לתאר לי, עם כמה שמרגיש לך נוח לרדת לפרטים, מה זה אומר להיות ילדה בבית שאת חשופה לאלימות?
אני חושבת שזה מתחיל מחוקים מאוד בסיסיים כאלה, של מה מותר ומה אסור להגיד. זאת אומרת, אתה נולד לבית שבו יש גם חוקים חיצוניים, שזה איך אתה מתלבש, איך את מתלבשת, עם מי את מסתובבת, מתי מותר להסתובב, איפה מותר ואיפה אסור להסתובב, כמה מותר לדבר על דברים, על מה מותר, איפה מתערבים, איפה מותר להשמיע את הכל, איפה אסור להשמיע את הכל, כזה כל מיני חוקים חיצוניים. וברמה הפנימית יש הרבה דברים שלא מוצאים חן בעיני אבא, כמו לאן את הולכת, עם מי את הולכת, כמה את הולכת, או בכלל, האמת שנראה לי שבגדול, העדיפות הייתה שלא ניפגש עם אנשים, שלא יהיה מגע עם העולם החיצוני, שיהיה כמה שיותר פנימה, כמה שיותר סגור, זאת הייתה העדיפות, זאת הייתה החוויה. בעצם זה לגדול לבית שבו אמא אומרת, כמה שפחות לספר, כי ככל שאנחנו נספר יותר, אנחנו חשופים יותר. אם אבא ידע שאנחנו הולכים לחוג, לצורך העניין, אז יכול להיות שמישהו ייפגע. וזה יכול להיות זה גם קרה.
מה זאת אומרת?
נגיד, סתם, אני הייתי הולכת ללהקה. עכשיו, זה היה בשעות לא שעות, בחזרות, ומתכוננים לבופה. זה היה בלתי אפשרי בתפיסה שלנו להגיד לו את האמת. כי אם הוא יודע שאני רק חוזרת מחזרה בשעה כזאת וכזאת, זה ממש יכול לעורר אירוע אלים. אז יש איזה מין כוננות כזאת ודריכות, שכזה כל הגוף קפוץ ואסור לספר. אז אתה גדל לבית, כאילו בראש ובראשונה נראה לי שאתה גדל בתוך סוד, שכבר אתה מתחיל להתבלבל. כזה מה האמת ומה השקר בתוך הדבר הזה. מרוב שאתה משקר כל הזמן, אז גם לא ברור מה האמת בתוך הסיטואציה.
ומה זה אומר שזה יכול להתגלגל לאירוע אלים?
זאת אומרת שזה בעיקר, נגיד, אני פחות חוויתי הרי אלימות פיזית. אז זה בעיקר, נגיד, אלימות כלפי אמא. אז אם אמא שיקרה לגבי ההליכה שלי לחוג, או מתי חזרתי מהחוג, אז אמא יכולה לחטוף על זה. זאת אומרת, אמא יכולה לקבל מכות. ואז החוויה היא לא חפה, זאת אומרת, זה שאמא שלי חווה והיא חוטפת את המכות, זה לא גורם לי להרגיש נקייה יותר בסיטואציה הזאת.
כן.
זאת אומרת, זה ממש קשה. אפילו אני חושבת שיש פה עוד מימד, כי זה לא רק שהיא חוטפת מכות, היא גם חוטפת מכות באשמתי. ואולי זה גם איזה כאילו מנקודה להסתכל, כי זה ממש מגיל קטן לחשוב שהכל בגללי. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר לתפוס את זה בתור ילד, להגיד, אה טוב, ההורים שלי כועסים כי הם גדלו בבית איקס, זאת אומרת, זה לא פרשנויות שאתה יכול לתת, אתה פשוט אומר, הם כועסים כי אני לא בסדר, כי אני לא מספיק טובה, או כי אנחנו ילדים לא טובים, או כי... ואז זאת הנקודת פתיחה שממנה אתה מתחיל את החיים. זאת אומרת, כבר כזה מגיל ינקות, אתה בוכה, והבכי שלך יכול להיות מציק מאוד. הצורך היה לפתח איזשהו מנגנון שליטה שהוא לא אמיתי בעצם. Mm-hmm. וכל הזמן כזה לספר לעצמי שיש איזושהי שליטה, למרות שאני בעיבוד שליטה מוחלט, גם מי אני בסיטואציה הזאת.
לא היית אומרת כלום?
לא.
לאחים, לאמא?
האמת שבדיוק השבוע אמא שלי סיפרה לי שפעם אחת צעקתי עליה, ממש כעסתי, ואמרתי לה, איך את כזאת קורבן? כאילו איך את לא קמה ועושה משהו? היא היחידה שיכלתי לתלות בתקווה, היא גם בסוף היחידה שהחזיקה את זה.
את זוכרת למשל השיחות שהיו לכם אחים שלך?
תראי, בתוך הסיטואציה, אני לא יודעת כמה היינו פנויים לדבר על זה.
פשוט כל אחד היה עסוק בהישרדות שלו?
ממש. היחיד שהייתי מדבר איתו זה אחי הקטן, שהיה ממש קטנצ'יק, והוא היחיד שהייתי מדבר איתו בעיקר בפיצוצים, שהיו ריבים נורא גדולים או כזה. אז אני הייתי רץ על החדר, ממש תופסת את הפנים, ואומרת לו, אנחנו עוד מעט, כאילו זה היה מאחורינו, הוא היה נורא בוכה. הוא היה רק מחכה שמישהו התייחס אליו, היינו, כאילו היו משילים אותו לחדר, והסיטואציה הייתה מתרחשת. הוא היה ילד קטן, בן 3, בן 4, והוא היה נשאר שם לבד. ובאינסטינקט פשוט הייתי רצה לשם כל הזמן, כל כמה זמן, וממש תופס את הפנים, ואומרת שעוד רגע זה הולך להיגמר, ושזה הולך להיות מאחורינו. זה כזה האינטראקציה היחידה שאני זוכרת שהייתה בתוך הבית.
אני ממש יכולה לדמיין את הסיטואציה הזו, והיא מאוד קשה.
כן. כן. פיתחתי מנגנונים כאלה מופלאים. באמת המוח זה דבר הרי מקסים ומופלא, ופשוט כל הזמן תחזקתי סיפור שהכל בסדר, ואנחנו בסדר, ואנחנו נהיה בסדר. ויהיה בסדר, אנחנו נשרוד את זה. לא יודעת איך להסביר את זה, אבל הצלחתי לראות בו את הטוב. זה היה המנגנון ההישרדותי שלי.
באבא.
כן, ממש הצלחתי לראות גם איך אבא אוהב אותי.
מה שאני... ראית?
אפילו זה מרגש אותי להגיד את זה, אבל אני חושבת שראיתי שהוא מסכן, ממש כאב לי עליו. אבא שלי היה מאוד כואב. זאת אומרת, זה לא היה... לפעמים אני חושבת שמדמיינים כזה בית אלים, אז מדמיינים רק איזה... גבר חזק אגרסיבי שהוא כן. רק מרביץ והוא רק קובע את הטון, הוא גם היה כל כך עצוב והוא כך כואב וכזה כאב לי הלב עליו, וכאילו הצלחתי, אני לא יודעת באיזה יכולת, לראות שזה לא רק הרוע שמנהל שם את העניינים, שיש שם ממש כאב. ממש אהבתי אותו, הוא גם באמת מאוד אהב אותי בחוויה שלי. ואז כל זמן שיכלתי להסתכל על הכאב שלו, שם שרדתי.
אני חושבת שהרבה אנשים, באמת כמו שאתה אומרת, שהם מתארים בית שיש בו אלימות, אז הם אפילו לא חושבים על המחיר שאת מתארת, שהוא אולי אפילו מחיר כבד יותר מממש האלימות הפיזית עצמה, זה הסוד הזה, זה הלחיות בתוך איזושהי מציאות שאתה לא יכול לספר ואתה לא יכול לשתף, ואתה ילד לבד בעולם הזה, ואין לך אף אחד שאתה יכול רגע לאחז בו.
כן, אני חושבת שרק בדיעבד אתה יכול לראות את זה. בדיעבד פתאום אתה יוצא לעולם, ויוצא לעולם, כן, ובאיזשהו שלב אתה פתאום לבד בתוך סיטואציות, ואתה מזהה, או אני זיהיתי, תגובות שאמרתי, או וואו, זה, אותי את יחסים, חברות, לא חברות ממש טובות, לאף אחת לא הייתה, לא היה מושג מה אני חווה בבית. יש פה איזה פער שאתה מחזיק כל הזמן, כן. שלרגע אתה אומר, רגע, אבל מה זה אומר עליי? אם אני מתיישבת מולך, ואין לך מושג, וחצי מושג, ואנחנו מוגדרות כחברות בהגדרה שלי, מה עובר עליי? ואני מגיעה עם איזה חיוך מולבש, ואנחנו באיזה... אז אני חוזרת הביתה, ואני אומרת, רגע, מה זה? מי אני הייתי
שם? הכל לא מרגיש אמיתי.
כן. וכן, וזה מחיר מאוד מאוד כבד. להסתובב עם הדבר הזה בתוך הבטן, ולהרגיש שאי אפשר לחלוק את זה, זה ממש חוויה שהיא מחרסמת מבפנים.
האתגר הגדול ביותר בילדים חשופים לאלימות הוא השקיפות שלהם. לא רואים אותם.
רבקה נוימן, מנהלת האגף לקידום מעמד האישה, שניהלה גם בעברה מקלט של ויצו.
לא רואים אותם בבית שמתחוללת אלימות. לא רואים אותם בחוץ, במוסדות החינוך שהם שוהים בהם מגיל לידה ועד גיוס לצבא. לא רואים אותם כמתבגרים שגודלים בבית עם דפוסי תקשורת מסוימים ובעצמם חשופים לאלימות, לא רק בין ההורים אלא גם אלימות שמופנית כלפיהם. לא רואים אותם, המדינה, לא מאחות טיפת חלב שאמורה לראיין את האימא בשאלון מאוד מסוים על אלימות בבית, והמידע הזה יושב בטיפת חלב כאבן שאין לה הופכים. ולא רואים אותם בחקיקה, הם בכלל לא ישות, להורים שלהם יש זכויות, אבל להם אין להם שום זכות להגנה מבחינת המדינה, הם חלק מה, והזכות שלהם לטיפול והחלמה מוטלת בספק, כי בלי הסכמה של שני ההורים אסור לטפל בהם, ואי אפשר לטפל בהם לפי החוק, אבל אחד ההורים הזה שמחולל את המצוקה שלהם, ואם הוא יחתום בהסכמה לטפל בהם, הוא מודע באלימות של עצמו, ואף גבר אלים לא יעשה את הצעד השגוי הזה. אז אנחנו במלכוד.
את זוכרת את היום שאתם מגיעים למקלט?
כן. כן.
מה את זוכרת?
וואו. קודם כל, היום לפני של הבריחה, זה יום ממש כמו תסריט. אני הייתי בחזרה של הלהקה, ואז אם האחי הגדול יורד למטה כזה, היה במקלט כזה, זה יורד למטה, והוא קורא לי. עכשיו, בשנייה שאני רואה אותו, את בראש יש תסריטים מכאן ועד הודעה חדשה. אין עולם שבו מישהו מהמשפחה שלי מגיע למקום שבו אני עושה חזרות. זה הרי, אנחנו הרי...
כל בסוד.
כן. אז איך שראיתי אותו, כבר כל הגוף באדרנלין מטורף, של כזה, אוקיי, קורה משהו, שאלה עכשיו מה קרה, ואז אנחנו עולים למעלה, זה אפילו אין זמן נראה לי להחליף יותר מדי מילים, זה כזה בוי, ואנחנו עולים לרכב של אמא שלי, וזהו, ואמא אומרת, אנחנו לא חוזרים יותר הביתה. כל מה שרץ לי בראש זה, מה? אין לי כלום, אתה יודע, הראש הולך כזה למקום הכי...
ברור, הבגדים שלי, הדברים שלי.
אין לי כלום. וגם הראש כבר הולך ממש כזה, נגיד לזיכרונות שיש לי, ממחנות קיץ, מזה, את התקים שרשמו לי. ואני אומרת, אבל אין לי כאילו אחזות אפילו בשום דבר קטן שהוא חשוב לי. ואנחנו מגיעים לאחת הנשים שאימא שלי הייתה מנקה אצלן, אימא שלי הייתה עובד במשק בית, ואנחנו פורסים שם שקי שינה. עכשיו, יש פחד שהוא... בטורף. כי אנחנו יודעים שזה ממש זה הרגע שבו אבא שלי חוזר הביתה, ורואה שאנחנו לא בבית. מה שאני זוכרת ששמנו, חנינו את האוטו במקום רחוק יותר. אבל יש גם התרגשות שלא יודעת איך להסבר אותה. אני רושמת סטטוס בפייסבוק.
באמת.
בחיי, אתם הולכים להתגעגע אליי, זה מה שאני רושמת. זה ממש זיקוק של הילדה בת 16 הזאת, שאומרת, חכו תראו, מה אתם לא יודעים עליי. אף אחד לא הולך לדעת למה, כי אף אחד עד עכשיו לא שאל למה. זה חלק שאומר, סוף סוף, הם יוכלו לחפש אותי. ואז אולי הם גם יגלו מה הם פספסו, מין כזה. יום למחרת אנחנו מגיעים לעובד סוציאלית, ואז היא באמת כזה מביאה את הבשורה. וחלק מהבשורה זה גם שאחי, שהוא היה אז בן 17, הוא לא יכול לבוא עם אמא.
הוא לא יכול להיכנס אתכם למקלט.
כן. ממש כמו, מרגיש כמו מאית השניות שבהם מתרחשת פרידה ממנו, סוג של. הוא חוזר לפנימייה שהוא היה בה, אבל אנחנו הולכים, אין לנו מושג לאן.
אני רוצה רגע, כן, אפילו אולי להתעכב רגע על הפרידה מאח שלך. כי בעצם היום זה גם אחד המאבקים הגדולים שיש, לנסות לפתוח עוד מקלטים שמאפשרים לילדים מעל גיל 15, מעל גיל 13, להיכנס עם המשפחה למקלט, כי היום באמת במציאות כזו, אמא שלך למעשה צריכה לקבל החלטה שהיא נפרדת מאחיך הגדול, והוא הולך לפנימיה כדי להגן עליה, עליכם, מנסה להיכנס לנעליים שלה, נשמע לי בלתי אפשרי, ועדיין היא מקבלת החלטה כזו, כי היא מבינה שזו הדרך היחידה להציל אתכם. אתם באותה סיטואציה בכלל מצליחים בכלל להבין את מה, את ההחלטה הזו?
לא חושבת. אני חושבת שאנחנו מצליחים להבין כלום בסיטואציה הזאת, אבל אני גם חושבת ש... תראי, אני הייתי בתוך הסיטואציה, אני בסוף נלקחתי איתה, וכאילו איכשהו החיים חסו עליי בחלק הזה. אבל הוא חוזר לפנימיה, ושישי שבת הוא חוזר לגור עם אבא שלי. זה כואב לי לדבר על זה, ממש. הוא פשוט נשאר לבד. וזה ממש קורה את הלב, אי אפשר להבין את זה. אני לא חושבת, לא חושבת שגם זה ראוי או נכון בשביל ילד להבין את ההורים שלו שם.
כן.
ובאיזשהו אופן גם חושבת שהיה שם הרבה כעס של כזה, בחרתם בחיים, אוקיי, אתם הלכתם למקלט, כן. מטפלים בכם.
ומה הייתי?
מה הייתי? איפה אני? ברמה של אחי, אני חושבת שעד היום אגב, אני חושבת שזה אחד הפצעים המרכזיים בחיים שלו. שאיך אפשר לסמוך על אמא שהיא עזבה אותי.
אז מי נכנס למקלט?
אני, אמא שלי ואחי הקטן. שאז הוא היה בן 8, אני הייתי כמה ימים לפני יום הולדת 16. ואנחנו נוסעים, אני זוכרת שאני נורא כועסת, ממש כועסת על אמא שלי, כי לא ידעתי שאנחנו עוזבים, והיה לי נורא נורא קשה עם החוויה שלא יכלתי לסגור שום מעגל, את לא יכלתי לדבר עכשיו בראש שלי זה עם אבא בגדול, פשוט עזבתי אותו, ואנחנו נוסעים ברכבת, ואני זוכרת, את כאילו כל כך הרבה תחושות בבטן, אבל מלא כזה דברים מעורבים, ושאנחנו מגיעים, זה גם זה איזה מין שוק כזה, זה מקום קלו, כזה סגור מכל הצדדים. אתה נכנס ויש שם כזה מלא עיניים עגולות שכבר פוגשות אותך, וכזה מסתקרנות להבין מה הסיפור שלך. והכל כזה נורא קטן. נכנסים לחדר, חדר הכי רנדומלי שיכול להיות. אומרים, פה אתם הולכים לגור שלושתכם ביחד, אני כבר, אני כזה, מה? זה ממש... שוק בשבילי, ובחדר יש שירותים במקלחת שהם משותפים לחדר של האישה שנמצאת ליד. זה הרגיש לי פשוט כמו סיוט. ובתוך זה היה את החיפוש, ואנשים מתקשרים, ואנשים בודקים, וכזה...
מתקשרים אלייך.
כן.
ואת...
לא עונה.
לא עונה.
לא עונה גם בהוראה. זאת אומרת, אסור לענות, אסור ליצור קשר, כי אסור כזה שידעו איפה אנחנו. ושם מתחיל בעצם מסע.
מנהלת מקלט, הייתי שם 17 וחצי שנים, אני אומר לך שאני חושבת שצריך לספק הגנה, אני לא חושבת שמקלטים הם הפתרון. אני חושבת שלשים בקומונה בעל כורחן משפחות ולתת לגורם האלים להסתובב בחוץ, אין כאן עניין של היגיון, ובלעד הכי עוד חצי שנה הייתי צריך לצאת למציאות שההתמודדות תמשיך. יש משהו במקלטים שזה כמו לחיות באקווריום. המקלט מצד אחד היה רעיון מאוד נכון לזמנו, לפני 50 שנה. אני חושבת שצריך באומץ להקים מקלטים אחרים. מקום להחלמה ולא דריכות של רואים לי.
כשאת מגיעה למקלט, את זוכרת שמתעוררת איזושהי תחושת ביטחון סוף סוף? איזושהי תחושת ודאות?
לא.
לא.
ההפך.
ההפך?
בחוויה שלי. אני נכנסת למקלט ועכשיו צריך להסתתר מ-12 אבות. זאת החוויה.
וואו.
עכשיו צריך לשמוע סיפורים של 12 משפחות שילדים חוו שם חוויות טראומטיות מאוד קשות. אני חושבת שזה במפגש הראשוני קשה מאוד להבין שזה הולך להציל אותי. זאת אומרת, בסוף ברור שבדיעבד תמיד אפשר להסתכל, באמת קיבלתי שם מתנות רבות, אבל בפועל שאני נכנסת לשם אני אומרת אימאלה. עכשיו שאני יוצאת החוצה, אני לא מסתתרת רק מאבא שלי. יש סיפורים מבחינתי באוזן שלי הרבה יותר נוראים שמהם עכשיו אני צריכה לפחד. אז אני חושבת שזה במפגש הראשוני זה עוד יותר מפחיד אותי. וגם נכנס עוד אלמנט של סוד והסתרה. זאת אומרת, אף אחד לא יודע שאני חוזרת מהבית ספר למקלט. לא יכולה לשבת עם חברים בשעות מאוחרות בערב. בסוף בת 16 זה גיל שאי אפשר לצאת משעה 9 לדעתי. יש סגר, אסור לצאת החוצה.
כן.
ואתה מוגבל בכל מיני דברים, זאת אומרת, אי אפשר, חברים לא יכולים לבוא אליי.
את בתקופה הזו הולכת לבית ספר כרגיל?
חודש אחרי שנכנסנו, אני מתחילה ללכת לבית ספר, וכן, אני כאילו הולכת רגיל. אני גם זוכרת שהיו שואלים אותי כזה, איפה את גרה, ואתה ממציא פשוט, ובואי לערב פיצה, ובואי לזה, ואני לא יכולה לבוא. אז הם כל הזמן חשבו שאני לא רוצה להיות חברה שלהם. למה את לא באה, אבל אני לא יכולה לבוא, או כל הזמן זה היה להמציא דבר. אז זה גם עוד אלמנט, כי פתאום אתה נכנס לכזה עוד סאגה של שוד, סוד. אז
כמה זמן הייתם במקלט?
7 חודשים.
ובסוף כשאתם יוצאים, לאן אתם עוברים?
אנחנו נשארים בעיר שבה היה המקלט.
וזהו, ואמא מנתקת קשר עם אבא?
כן, תראי, היא בניסיון שלה, היא רוצה לנתק קשר, האם אבא באופן של 100% משחרר? לא. אני תמיד יש כזה הודעה אחת לשל כזה, אני אמצא אותך בסוף, או כזה, את הדגיצים של איומים, ברמה של לתקשר איתו, וכזה, היא לא שם. אמרתי, כן עושה שם איזשהו ניתוק.
ואתם ממשיכים לפגוש אותו?
אני כל התקופה של המקלט לא הצלחתי להיפגש איתו, נפגשנו פעם אחת במרכז קשר, והוא ממש כעס עליי, והוא כזה אמר לי, איך זה, איך יכלת לעשות את זה, ואיך שרת אותי לבד, ואת יודעת שזה קשה לי, ופשוט לא יכלתי לשאת את זה. וממש ביקשתי לא להיפגש. ואתה תתה לזה כל מיני בעייתיות, בגלל שזה
כן.
זה חלק מהזכויות שלו, והוא כל הזמן ניסה. זאת אומרת, הוא כן ניסה. הוא כן ניסה לשלוח דברים, לשלוח מתנות, לשלוח כזה דרך הכי הקטן. וכשיצאנו מהמקלט, אז באה אלינו פקידת צעד, שהיא כזה מטרתה לגשר בינינו. וזו הייתה פגישה ממש טראומטית. אני לא מכירה אותה, אבל היא מגיעה כזה עם היכרות איתו, והיא ממש כזה אמרה לי, למה את לא מדברת עם אבא שלך? וכמה דברים אבא שלך עשה בשבילך? וכמה הוא השקיע בך ולקח אותך ונתן לך וכזה. ואז זוכרת שפשוט הייתי מוקת הלם מהחוויה שכזה, איפה אני? כאילו איפה כל החוויה שלי בדבר הזה? וממש היא התעקשה איתי, הייתה ממש עקשנית, וכשהיא הבינה שכזה אין דרך, גם לא הרבה שיתפתי פעולה, הייתי ממש בהתנגדות, ואז היא אמרה לי, אני מאחלת לך שהילדים שלך יעשו לך את אותו הדבר, כדי שתרגישי ולו במעט איזה עוול את גורמת לאבא שלך. זה ציטוט.
כן, מקווה שהאישה זו לא עובדת יותר במקצוע שבו היא עבדה.
זה ממש ציטוט של הדבר הזה. וביקשתי ממנה ללכת. וכשהיא עמדה כזה מאחורי הדלת, אז היא אמרה לי, אני מקווה שבצבא תשרתי עם חיילים בודדים כמוך, כדי שתקבלי טיפה משמעות, ונסגרה הדלת. וממש אני נשלחת שם לדעתי כמעט 3 שבועות של דיכאון, אין דרך אחרת להגיד את זה. שאני שואלת עצמי, what the fuck? באמת? באמת? את נשלחת אליי לבית שלי? וזה מה שאת בוחרת להגיד לי, באמת? את לא הצלחתי להבין איך זה יכול להיות. מה שכתבתי מכתב גם, יש לי כזה מכתב של 3-4 עמודים, שכתבתי לכבוד השופטת, כאילו כבר דמיינתי איך אני בית משפט משמיע את קולי, מה שכמובן לא היה ביכולתי לעשות. וכתבתי, כאילו איך זה יכול להיות? כאילו איפה אתם? איך אתם לא רואים אותי? כאילו, מה אכפת לי מה הצרכים בחוץ? איפה אני? ממש זוכרת שכתבתי כמה זה פגע בי וכמה זה העליב אותי. לא עשיתי עם זה שום דבר בסוף. אני חושבת שהתיקון שלי הוא תמיד כזה, הפגישות האלה של להשמיע את הכל הזה ולהגיד, כן, אנחנו רוצים מאוד עזרה, אבל העזרה היא לא מותנית בדרך שבה את בטוחה שהעזרה נכונה לי. כי זה אף פעם לא נותן מקום לקול שלי. וזה כל מה שעשו לי כל החיים.
אם את מסתכלת היום בדיעבד, אז בעצם הבריחה הזו למקלט היא התפנית בחיים, היא מה שמצליחה לשנות רגע את הדרך, פשוט ותה.
כן. בדיעבד, אם אני מסתכלת על זה, אז אני חושבת שבשנייה שנכנסתי למסגרת, לבית ספר, הייתי ילדה אחרת. הייתי ילדה הרבה יותר פתוחה. הרבה יותר, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אבל נגיד היינו הולכים לכזה מין חוג תיאטרון כזה, הצלחתי לשיר שם. את מאוד אהבתי לשיר, תמיד הייתי ילדה כזה מאוד פעילה, אבל כשהיינו גרים עם אבא והייתי הולכת ללהקה שלי, לא יכלתי להוציא קול. וגם כשהוצאתי זה היה נורא רועד, זה דברים קטנים שאתה מצליח בדיעבד לראות את ה... פשוט לא הצלחתי לבטא את הקול שלי. זאת אומרת, היה כל כך הרבה פחד בלהביע, אפילו בשירה, בכלל לא סיפרתי שום דבר. אבל היה כזה פחד ממש מהותי בגוף שלי, שלא הצלחתי להוציא קול. וממש 3 חודשים אחרי, אני מתחילה לבסס תפקיד ראשי במופע מרכזי בהצגה.
בדיעבד קיבלת את האומץ לשיר.
כן, כן, בכלל את האומץ לבטא משהו.
היום את בקשר איתו?
אני בקשר עם אבא שלי, כן. כן, אנחנו לא בקשר כזה ממש כמו, נגיד עם אמא שלי, אמא שלי זה כמו תיק צד כזה, דעת כל רגע, כל מה שיש לי להגיד, אנחנו ממש מחוברות. אבל עם אבא זה כן, זה קשר כזה, אחת לכמה חודשים אנחנו נפגשים, אחת לכמה שבועות אנחנו מדברים בטלפון, רוב הקשר מנוהל על ידי, זאת אומרת אני בעיקר זאת שיוצרת קשר, אני חושבת שזה בעיקר כי הוא מלא פעמים ניסה והבין ש... כל זמן שזה לא בהלימה לזה שאני, לי יש יכולת להכיל את זה, זה פשוט לא יכול לקרות. ממש קשה לי. לאבא שלי גם יש נטייה להפתיע. כזה, הוא פתאום מגיע.
זה לא ברור מאליו שאתם עדיין בקשר.
כן, אבל שוב, התחלנו מזה שדיברנו על החלק הזה בי שתמיד ראה בו
אותך. שצריך לראות איך הוא אוהב אותך.
כן, תמיד ראיתי בו את זה. אני חושבת שגם זה אחד הדברים שהובילו אותי בחיים כזה להיות בסטטוס היום שאני מרגישה מאוד שלמה עם עצמי. ועם כל הפצעים, אני שלווה שם, אני לא מרגישה שאני במאבק אל מול החיים שחייתי. זה חלק מלהאמין שהוא לא עשה את זה כי הוא ראש הרשע בעולם. פשוט לא היה לו מושג איך עושים משהו אחר.
לא היה לו את הכלים.
לא היה לו שום אדם שיכל להגיד לו אפשר אחרת. אני מרגישה שאותי זה מציל, וזה לא חף מלהגיד לו. כאילו גם היו לי איתו כמה שיחות על זה, על החיים שחיינו בהם ועל הפחד שפחדנו ממנו. בהתחלה זה שיחות שמתחילות בהכחשה כזה, הוא אומר, מי סיפר לך את זה? ככה הוא אומר, פעם ראשונה שאמרתי לו, אתה יודע, אנחנו ממש פחדנו ממך. והוא אומר לי, מי סיפר לך את זה? אמרתי לו, אבא, אני זוכרת את זה. והוא ממש בהכחשה מוחלטת לזהות הזאת. ולאט לאט כזה צללנו לתוך איזושהי שיחה, והוא נגע בכל מיני נקודות מהעבר שלו, שיודעת לשמוע את זה מהצד, זה פתאום ממש עורר אותי, כזה למה הוא עבר, לכמה, איזה ילדות הייתה לו. ולאט לאט זה סדק לו, ככל שכזה, אני הצלחתי להיות, להקשיב לחלקים הכואבים שלו, זה סדק, והוא ממש באיזשהו שלב אמר, אני, קשה לי להיות ער או להודות בדברים האלה, כי אני לא יכול להאמין שמהכוונות שלי, זאת החוויה שצמחה שם. רציתי לעזור לכם. רציתי לאהוב.
היום את נשואה, אימא לילדה קסומה בת 3, עוד מעט ילדה נוספת בדרך.
כן.
ואני תוהה אם את עוצרת לפעמים, מסתכלת מבחוץ על הסיפור שלך ואומרת, הצלחתי.
וואו, כל כך הרבה פעמים שזה מרגש אותי להגיד את זה. דעת, היה איזה מפגש שהייתי באיזה קבוצה, ואימא אחת שיתפה על דרך מסוימת שהיא מתנהגת לבת שלה בצורה אלימה. והסתכלתי עליה וממש שמעתי את הקול שמבקש אחרת, שלא רוצה ככה יותר, שאני לא יכולה יותר לראות את זה. באימפולסיביות שלי אני מגיבה בצורה שהיא לא נעימה, אבל אני ראיתי את הכאב שלה. וזאת, לקחתי נשימה, ופשוט אמרתי לה, את כזאת אמיצה, ושכל מה שאני שומעת זה כמה היא רוצה אחרת. והיא התחילה לפקוט בטירוף, והיא גם יודעת את הסיפור שלי, וזה היה מין סגירת מעגל כזאת. אני חושבת ששם פעם ראשונה שנפל לי הסימון ואמרתי, אז בשביל זה כל מה שעברתי, בשביל הרגע המזוקק הזה שבתוך הדבר המלוכלך שאת מספרת, אני אצליח לשמוע את האהבה שלך.
ואולי דווקא מהחוויה האישית שלך, את מרגישה שאת מצליחה לפתוח להם איזושהי ראייה אחרת?
אני מאמינה שכן. אני ממש מאמינה שכן. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי בפוקוס עליהם, זה שאין פתרון, זה לא הפתרון שעליו צריך לשים את הפוקוס. זה היכולת להיות חלק מהמסע שלי בתור ילדה, בלי להחליט עבורי איך אני אמורה להתמודד עם זה. גם היום אני רואה, אני הולכת עם הבת שלי, היא בוכה. ואני פשוט יושבת לידה. אני לא מחפשת להפסיק את הבכי, או לא מציעה לסוכריה, או לא, לפעמים כן. אבל רוב הפעמים כשאני רואה שזה ממש מצוקה שצריכה להתבטא, אני פשוט יושבת שם. ואני יכולה להגיד לך שלא משנה מתי זה קרה, לא קרה שפחות משלושה אנשים העירו לי. הם אמרו לי, מה קרה? לא כדאי לתת לה ככה לפקוט. כדאי, כל זמן זה כזה.
אנשים כל הזמן מחפשים פתרון במקום רגע.
ממש. כי הם לא יכולים לשאת את הרגש ולשבת לשמוע אותו.
שירו אותך.
כן, רק אינטואיטיבית אני מרגישה, ואני כל כך יודעת על אנשים גם בסביבה שלנו, שהם באינטואיציה, הם ידעו שזה לא בית רגיל שאני גדלה בו. אבל הם לא עשו עם זה שום דבר מהפחד, גם לא ידעו מה בדיוק, איך לעשות, איך לגשת. טלפון, וכזה להגיד, כשאת תצטרכי, זה הטלפון שלי. ולאפשר לי, אפילו אם אני בחיים לא אתקשר אלייך, אבל תישאר לי החוויה, הזיכרון, שאכפת לך ממני, משם אני אוכל להתחיל לעשות איזשהו מסע. אני חושבת שמבחינתי זה הדבר שהייתי רוצה ממש, שאני מעבירה בעיקר. ממש כמו להישאר במהות ובדבר הזה שאתה רואה בבן אדם, בפוטנציאל שלו, מעבר לכל הדברים.
זה מחדל לי, כי רציתי כן לשאול אותך אם יש לנו מאזינים ששואלים את עצמם, אז מה אני עושה כשאני רואה איזה שהם נורות הזרה או משהו שמרגיש לא קשורה? זאת אומרת, תכתבו פתק, תגרמו לאותו ילד להרגיש שמישהו רואה אותו, שלמישהו אכפת, גם אם לא מצילים אותו כרגע מאותו בית.
כן. כן, וגם אני אומרת, תשאלו ישירות. הכי הרבה ישקרו לכם. אז אני חושבת שזה בעיקר זאת המהות, שזה לא הבעיה בפתרון. זה רק להיות שם.
לכולם יש את היכולת לזהות. אני מאמינה שרופא שרואה סימנים על גוף של ילד, הוא יודע לזהות שזה לא נפילה רגילה, כמו שיודע לזהות אצל אמא שלו, שהיא לא יכולה להיות שהיא נופלת באותו חלל מדרגות שוב ושוב 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 ושוב. אני חושבת שחלק ממה שאנחנו עושות זה לעזור להם להתגבר על הפחד, שברגע שהם זיהו ויש להם את הפצצה המתקתקת הזאת ביד, מה הם עושים עם זה? זה החסם. ילד אחד לא מייצר בדור הבא רק ילד אחד חשוף לאלימות. בעיניי אנחנו לא נטפל בהם, בעוד 30 שנה במקום 30 ילדים חשופים לאלימות יהיו כבר 120. ואת זה המדינה לא מבינה.
רבקה נוימן, מנהלת האגף לקידום מעמד האישה, שניהלה גם בעברה מקלט של ויצו. אני אשאל אותך שאלה שאולי התשובה שלה תדכה אותי. את מסתכלת שנים קדימה, זה מרגיש לך מאבק שויצו יכולים להצליח בו? לשנות את, את המקלט שאנחנו מכירים היום?
כן.
כן.
אחרת לא הייתי כאן.
אירנה, אני רוצה לומר לך תודה רבה שדיברת איתי ושנתת לי לצלול איתך ביחד וששמעת את הקול הכל כך כל כך חשוב הזה, באמת.
תודה לך ממש על השהות שלך ועל הניקיון שלך ועל היכולת להביא אותך ואת הפלטפורמה הזאת שנותנת מקום וקול.
זה היה הסיפור של אירנה מעיין, שהפכה את הסיפור האישי שלה למאבק מעורר השראה עבור נשים אחרות. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
מכירות אישה נפגעת אלימות? התקשרו עכשיו, כוכבית 3980.
103 FM. הפודקאסטים של 103 FM. 103 FM.